אז כאילו לא נגיד שיום השואה היום?
הוא הסתיים.
הוא הסתיים, אנחנו מוצא יום השואה.
התחלנו להקליט ב-8 בערב, זה כבר ממש אחרי צאת יום השואה.
אחרי צאת יום השואה, אז מותר לנו לספר בדיחות, או שליהודים מותר תמיד?
זה שיפור לעומת שנה שעברה, את זוכרת מה עשינו שנה שעברה?
אני לא זוכרת שום דבר משנה שעברה.
הקלטנו את אח שלי הגדול בתוך יום הזיכרון, חללי
צהל. נכון! נכון.
כאילו עמדנו בצפירה וישר הלכנו להקליט, זה היה...
זה היה מחויבות מאוד גבוהה לתוכן, כל הכבוד מגי וזיו של פעם.
אז ביחס לשנה שעברה אנחנו ממש צ'יל.
אנחנו מאוד מאוד צ'יל. כן, סיימתי סוף סוף את ה... רגע, לא.
לא,
אני לא יכולה לעבור לשאר הטלוויזיה.
אמר משפט, סיימת לראות מה?
לא, אני לא יכולה, אני אעשה פתיח ואז אני אגיד
שאני... אתה מדבר על הטלוויזיה?
כן.
בואי נעשה את זה, פתיח.
אנחנו, אני מגי.
אני זיו.
אנחנו מרשם לבינג' פלוס זיו, לפגשות פעם, ולדבר על סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, אומנותיים, פילוסופיים, דיגיטליים, היסטוריים וכו'. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, כי זה עוזר לאגו שלי, ואתם רואים מתי עולה פרק. תשאירו תגובות, חברים. אני, בבקשה.
תגובות בספוטיפיי, זה נחמד ומרומם נפש.
ועוזר לאלגוריתם, אבל בעיקר עוזר אגו שלי, נכון מאוד, אתם מכירים אותי כל כך
לא, אנחנו מקשיבים לתגובות. הנה, בתגובות, מה התגובה הכי נפוצה בספוטיפיי שהיא לא אחלה פרק? התגובה השנייה הכי נפוצה למרשם לבינץ'.
תעשו פרק על...
תדברו יותר על טלוויזיה ופחות על עצמכם. אז הנה, התחלנו בדקה שתיים על הטלוויזיה, חבר'ה, תראו מה קורה פה.
נכון, וואי, 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 וואי. אז נתחיל ממה צרכנו השבוע. אז עשיתי בינג' על העונה השלישית של הלוטוס הלבן.
איך היה?
האחלה כמובן עובד יותר טוב בבינג', אני לא יודעת מה אתם כולכם עשיתם שם בכרונולוגי, סבלתם, אני ערף.
אני לא ראיתי.
לא ראית?
לא.
אני יכולה להגיד לך שגנבו את העלילה של חברות הכי טובות.
אוקיי.
של ענת
גוף. של ענת גוף?
כן. זה אותה עלילה, היא שם, זה פשוט אותה עלילה. זה כאילו, אחד מהקבוצות אורחים. סך הכל עונה חזקה, אני כן חושבת שהיא יותר חזקה מעונה 2. תסלחו לי.
לא, אני גם העדפתי עונה אחת משמעותית ל-2. עוד לא ראיתי את 3 כי תכננתי שתסתיים לעשות בינג' ואז... אבא שלי פשוט התקשר אליי ואמר, נו כבר ראית? אמרתי לו, לא, הוא אמר, יופי, תברח כאילו אלוהים רודף אחר רגע.
לא, זה עובד יותר טוב בבינץ'.
אוקיי, אולי זה הסיבה, אולי הוא כעס גם כי הוא ראה בליניארי.
כן, בליניארי כלום לא קורה. זה בדיוק הבא, אתה צורך איזה שעה של תוכן, מה קרה? כלום לא קרה.
אני לא מרגישה אבל שלפעמים בינץ' הופך תוכן בינוני לסביר, בגלל שכאילו טוב, אני מריץ את זה מהר, זה לא כזה ביג דיל.
לא, כי אתה צריך ולות הרבה יותר שעות מול הדבר. אתה עם חיתול, אתה יובש בעיניים, דברים קורים לך.
אוקיי, אנחנו עדיין עם החלק שלך, אבל סתם כדי לצורך הדיון, אני ראיתי עכשיו את החידוש של דרדביל, וראיתי אותו אחרי שהכל יצא, ואם הייתי רואה אותו שבועית, אני לא יודע אם הייתי מגיע לפיניש ליין. אבל ברצוף זה היה כזה, טוב, יאללה, אני כבר ראיתי את הפרק סיום עם הקינג פין ובלגן, מה אכפת לי?
מה עם לסטובס?
אני לא רואה בשבועי, אני כבר יודע שכל האינטרנט צורח ספוילרים לפרק השני.
אז זהו, אני כן רואה שבועי, נפלתי.
אז אני אגיד לך מה, כאילו רק מעצם הקולות שבר שנשמעו באינטרנט, לא קראתי את הספוילר ונראה לי שהבנתי מה הספוילר. כאילו אפשר להיות כזה עצובים רק על משהו אחד שיכול לקרות.
שוב אציין שאם שמעת את הפרק של מרשם לבינץ' על Last of Us, אתה כבר אמור לדעת מה קורה.
לא, אני בשלב שבו אמרתי את ספוילרים במשחק, עצרתי. כדי לא להרוס לעצמי את ההנאה מהעונה הזאת. אני חייב לומר שבאופן כללי אני חצוי לגבי Last of Us. היא עשויה נהדר, אבל כאילו, זה לא בסוג הסיפורים שכיף לראות. הטיעון הכי נכון לגבי זה שכל מי שסבל בעבר מ-Walking Dead, זה הסדרה שבה הוא נגעל. כאילו, זה הרידמפשן שלנו. מה היה קורה בסיפור של 11 עונות, היה קורה בשתי עונות או 3?
לא, מה אם הוא היה טוב ולא נהרס אף פעם. זה ממש ככה.
זוכרת איזה מבטיחה הייתה העונה הראשונה של ה-Walking Dead?
כן, וזוכרת כמה... היא עדיין רצה, לא?
לא, הסתיימה.
סוף סוף? זה קורה?
יש עוד ספינופים לדעתי רצים, אבל המקור...
וואי, אני כל כך איבדתי, הפסקתי לקום. בכל מקרה, Last of Us, לא ספוילרים. בסדר, בלי ספוילרים. אני רק אגיד שההשראה למשחק הייתה לינץ' ברמאללה. זה כל מה שאני אגיד. זה כל מה שאני אגיד.
לא, אני אגיד לך מה, עכשיו אני אתפנה לראות אותה, כי אני רואה עם חברי הטוב מהקיבוץ חגי את הדברים האלה, וכאילו, לאחרונה היינו עסוקים בעיקר במראה שחורה 7. עכשיו סיימנו, אז אפשר להתפנות לראות את Last of Us ולהתבאס על משהו אחר.
כאילו, הפרק 2 שאתה כבר אמרת קורה בו דברים, הוא כאילו נועד, הוא קורה בשביל שער העונה. כאילו, הוא דרסטי כדי להצדיק את שער העונה, כדי להצדיק את הדברים שקורים אחריו. זה איך שאתה אמור לכתוב, אתה יודע את זה, אתה בן אדם כותב, אתה אמור לעשות, להעביר אותם באש הגיהנום, את הדמות שלך.
את זוכרת את פרק הפתיחה של בית הקלפים 2?
פאק נו.
זה הפרק שבסופו, כאילו, ספוילר לבית הקלפים, זה הפרק שבסופו, כאילו, הוא דוחף אותה לרכבת?
אוקיי, כן, 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 כן.
הרצח השני שהוא עושה.
כן, עם גברת מרה.
וכאילו, עצם זה שזה קורה בתחילת העונה השנייה, את כזה אומרת, יופי, הדמות של השרדה ועדונה, היא תהיה בסדר, ואז כאילו, דרך לרכבת, ואם נראה לכם שאני הולך להמשיך לשחק בקקה כל העונה, אתם טועים. זה הולך להסליב. אני מבין, לפעמים משהו מזעזע כזה גם גורם לצעדים של דמויות שמגזימות נורא לראות צבירים או מוצדקים כאילו.
שאתה אמור, סיפור אמור להראות לנו את הצדדים הקיצוניים בחיים של אנשים, זאת אומרת, הדמות צריכה בהכרח לעבור דברים שלאו דווקא קורה בכולם.
שזה טרופ שמאוד טוב לדבר עליו ספציפית בפרק שקשור במראה שחורה, שזה ממש, בגלל שמראה שחורה היא אונתולוגיה וכל פרק הוא סיפור אחר, אז המון פעמים תוך 10 דקות צריך להתאים את הדמויות במטען פסיכוטי לחלוטין.
כן. אתה צריך כל פעם מחדש לתת, הם ממש אומרים, קצת מראים את זה במלון רברי.
כן.
ניתן רקע, ניתנה אקספוזיציה, ואתה אמור לעשות את זה בשני משפטים, שיהיה לך בהצלחה. וזה למה זה מקצוע, חברים. טוב, אם אנחנו כבר הולכים לפרק, לא, רגע, לפני זה, מה אתה צרכת השבוע?
שאלה נהדרת, מגי, אני אענה לך עליה.
כן.
חבר ממש המליץ לי על Inside Number 9 של ה-BBC. שמעת על זה?
לא.
שוב, מאוד רלוונטי לפרק שעוסק במראה שחורה. זה קומדיית אימה ומתח שרצה כבר עשור, הסתיימה שנה שעברה, גם כל עונה היא 6 פרקים, וזה בעצם סיפורים שתמיד קשורים בהומור שחור ומעוות, עם הרבה טוויסטים לקראת הסוף. דוגמה לפרק מדהים שראינו אתמול סיגל ואני, הפרק השני, שמתאר למעשה שני שודדים שרוצים לגנוב ציור יקר מבית של איש עשיר. כל הפרק הוא אילם, כלומר יש מוזיקה מאוד חזקה מהסטריאו, אבל למעשה הם מנסים לשדוד בלי שיש שום סאונד. זה הופך כמובן למרחץ דמים עם כל מיני דמויות מפתיעות שמגיעות ונכנסות ונעלמות, והכל כמובן לפי הביטים של המוזיקה. צפינו בזה כאילו ביראת כבוד, זה היה מדהים. גם כאילו הפורמט הוא, הדבר היחידי שמקשר בין כל הפרקים, זה שתמיד זה יהיה קומדיה שחורה אפלה, ותמיד זה יהיה בדירה או בניין כלשהו שהוא מספר 9, הבנתי שאפילו יש פרק שהוא נאמבר 9 והוא בתוך נעל, אבל עדיין שזה המידה שלה. והקונספט הוא תמיד כאילו, זה בעצם תמיד לראות סוג של מחזות קצרים, כי זה תמיד one location.
יש גרסה אמריקאית עם חדר במלון, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, חדר 104?
זהו, זה לא,
משהו כזה.
הם לא קשורים זה לזה, אבל זה גם ניסיון. מה שמטורף פה זה שזה פרקים של חצי שעה, והם צריכים להמציא את עצמם מחדש בכל פרק, והיוצרים ממש מדברים בהתלהבות על זה שלשם כיוונו. אז לכל מי שמאזין כי הוא אוהב מראה שחורה, אני חושב שזה יהיה בשבילכם תענוג גדול מאוד.
לא כל אנתולוגיה היא טובה, בוא נרגע, זה כן פורמט מאוד כיף.
לא, אבל אם ראית מראה שחורה עד עונה 7 וסבלת את כל הפרקים שלא היו מדהימים,
היו הרבה.
אז לראות עכשיו משהו שהוא כמעט כל הפרקים שלו הם מטורפים ומדהימים, זה יהיה עונג מאוד גדול.
גם חדר 104, יש מצב שאני פשוט בוטשרין את
השם. לא, הייתה סדרה כזאת שהייתה לדעתי אפילו ב-HBO.
כן, כן, אז יש שם, כל פרק הוא כאילו באותו חדר במוטל, קוראים בו דברים אחרים לגמרי. הפרק שהכי אהבתי זה פרק שלם במחול מודרני. זה היה נפלא, בלי טקסט, כלום.
יפה מאוד.
כן.
אוקיי, חוץ מזה ראיתי את 3 הפרקים הראשונים של דאדי הוליווד.
מעניין,
ואני מזכיר למאזינים שאם הם רוצים פרקים על החרא הזה, שכתבו לנו ככאילו, זה עבודה, זה 100 פרקים עונה ראשונה. אם לא, אני אצפה בזה בזמני הפנוי ולא עבור אנשים אחרים.
ולאורך הרבה יותר זמן.
כן, היה לי גם זמן לראות את פלטת כאמור את כל דרדוויל, גם הישנה וגם החדשה, אז זכיתי לראות...
דרדוויל עורך דין עיוור, אני באזור?
כן, כן, מאט מרדוק עורך דין עיוור, שלמעשה יש לו כתוצאה מהעיוורון, שאר החושים שלו חודדו פלאים, ובנוסף הוא מאומן בגיל מאוד צעיר בכזה אומנות לחימה, וגיבור על!
למה אנחנו צריכים שהנכים שלנו יהיה כוחות על, כדי שנוכל להכיר בהם כבני אדם?
קודם כל הוא עיוור, הוא לא נכה. אבל
למה... עיוורון זה נכות.
זו מוגבלות.
מה נורא, שם אלוהים, תרגעו כבר, הוא פחות אדם כי קראתי לו נכה, או זקן, או לא יודעת מה.
לא, פשוט ספציפית מי שראה דרדוויל יודע שכאילו, וואי, העיוורון שלו על הזין שלו, כאילו כל כך, הוא כל כך סופר גיבור, כאילו, אם אני הייתי עיוור, אני לא הייתי יכול למיוצג על ידי דרדוויל, כי הוא כאילו, יכול לעשות מלא שיט שאני לא יכול לעשות.
אולי יהיה לך דברים אחרים שאתה תלמד לעשות, שהם לא קישורי על, הם סתם דברים שפיתחת בעקבות הנכות שלך, הדבר שקורה לאנשים.
יש המון פעמים בדרדוויל שכזה מין, הוא כאילו יודע להגיד לך כזה, מאיפה הגיע שערה של כלב בנגלדשי באיזושהי סמטה אפלה, וכאילו, א', אתה לא שרלוק הולמס, וב', כאילו...
גם כששרלוק עושה את זה, זה לא כזה אמין.
לא, וב', כזה, מהריח ומהדמיה המוחית, הבנת את זה? כאילו ספיידרמן כלום לעומתו.
הוא כלב, הוא כלב בעצם, תיארת כלב.
אני מבינה, אז כאילו ספיידרמן הוא שום דבר לעומתו, כאילו ביחס לדברים האלה של דרדביל. כאילו באמת, חצי מהזמן זה לא מזיז שהוא עיוור. הקטע עם החידוש, זה שכאילו, את הסיפור שמעת? מה קרה איתו?
נה.
זה סיפור מצחיק.
אני לא בגיבורי על, אני ויתרתי, אני ויתרתי, אתם הרסתם את זה, זה לא שלחנונים יותר.
אבל מי כמוך אוהב סיפורים על איך אולפן הורס משהו?
כן, אני, נכון.
אוקיי, אז דיסני פלוס אמרו, יאללה, עושים דרדביל משלנו. ואז הם התחילו לצלם, ואז היה שביתת תסריטאים, או שחקנים, לא זוכר כבר.
תסריטאים.
ואז כאילו כתוצאה מזה היה המון זמן באמצע, שבו כל הקאסט הראשי, שזה בעיקר וינסנט דונופוריו, שעושה את הקינגפין, וצ'רלי קוקס עושה את דרדביל, באו דיסני ואמרו, תקשיבו, זה לא עובד. הדבר אנחנו מצלמים, הוא לא עובד. אז דיסני הביאו במאים אחרים, אבל הם לא עשו, בואו נצלם מחדש את הכל, כי כסף. הם יצרו בגרסת כלאיים מוזרה, שבה הם כזה חלק מהפרקים הוחלפו וצלמו לגמרי מחדש, חלק כאילו נערכו במשולב, וקיבל משהו שהוא לא בדיוק ריבוט, לא בדיוק עונה ארבע. אז כאילו, כל הדמויות שאת כזה אוהבת מהקודם, באות בפרק אחד וחוזרות בפרק תשע, ובאמת יש לך כזה את דרדביל, הקינגפין, והילד זורר עם השתלת אופי חדשה לגמרי לדמות שלה.
הילד זורר משחקת שם?
הילד זורר היא אשתו של הקינגפין, היא ונסה, היא בת הזוג שלו כאילו.
למה לא ראיתי מלא ידיעות על כאילו דרמות, על הסט של דרדביל, אנטישמיות נגד הילד זורר, השחקנית הפלסטינית זרקה על הסטינקאי.
א', כי הם מבוגרים, נראה לי, וב',
אף פעם לא.
לא, רק שזה הגדר ילדה מפגרת. אבל ב', כי הילד זורר הייתה בדרדביל בעונה הראשונה כבר, הקאסט המקורי היה חבר שלה כאילו לפני כל החרה של עכשיו, והם לא התהפכו עליה פומבית לפחות.
אתה טוען שצריך אנטישמיות אמיתית בשביל שיהיה את הידיעות האלה? קאמון!
אני טוען ש...
אתה בן אדם מפוגר!
אני טוען שאם הקאסט של דרדביל גילה אנטישמיות, הוא עשה את זה בחדרי חדרים כמו בני אדם מתורבתים.
אבל...
ולא באינסטגרם, זה כל מה שאני אומר.
וואי, בדיוק הגעתי לעונה של קרות בית אמיתיות בברלי הילס, שבו יש רומן בין שתיים מהן. זה מושלם, החיים שלי הם מושלמים עכשיו, כאילו חוץ מ-59 חטופים בעזה. אתה לא מבין!
אני מדהים אותי שהגענו לחטופים בתוך סגמנט על הקורות בית אמיתיות.
כן, זה יוצא ברגעים הכי לא מתאימים.
מה השפל? הנה, מצאנו אותו, אוקיי. תראו כן. אותו מונח שם.
לא, זה כאילו... אני... יואל כל הזמן שואל אותי למה אני רואה את זה, אם אני כל כך לא אוהבת את הנשים האלה, והתשובה היא, זה למה אני רואה את זה. יש משהו אינהרנטי בזה שהם בוחרות לצלם תוכנית ריאליטי שמאמללת להם את החיים, מאמללת אותם, הורסת להם את החיים, שפשוט נפלא בעיניי. גם יש שם שיעורים מטורפים של אסונות, ואני אומרת את זה כיהודיה שחיה בישראל, לא כאילו יהודיה בעולם וישראלית, בנפרד, כי יהודיה בישראל זה לא כזה נורא להיות. לא משנה, סטיתי מהנושא, איפה הייתי? הם פושטים רגל מלא, הם מתאבדים מלא, משהו הזיה, חיים מאוד מעניינים, ואני מאוד ממליצה על העונה הזאת. כן.
מצחיק.
כן. אז על מה אנחנו מדברים היום? אין לי פתיח.
על העונה השביעית של מראה שחורה.
העונה השביעית של מראה שחורה. תחילה? We'd like to welcome you back. Ready? Yeah. 3, 2, and action. They call it mind expanding. It alters your neuronal structure. The mind is a computer. Computer. Suddenly, we're not just more receptive. You become a receiver. Sometimes we have to do things that we don't want to do. I just want something magical, timeless. Come with me. We'll all be cyborgs before long. Yeah. Just remember that they're AIs to them. אז אנחנו נעשה פרק קצת אחר היום, בגלל שהיה פרק על מראה שחורה, אז לא ראיתי טעם לכתוב תקציר שוב, אז אנחנו פשוט, מה שאנחנו נעשה זה נעבור פרק פרק, נדרג אותם, נבקר אותם קצת, ובעיקר נזכור אותם. מה כן, אתה אומר?
אני בעד, לפני שנתחיל, אני כן רוצה שנעשה שנייה מבוא קטנטן של כזה, פרקים אהובים או לא אהובים עד כה לפני העונה השביעית. אוקיי, אני אתחיל. פרק, עונה ראשונה, הכי אהוב זה הפרק השני, כלומר הפרק של של הריאליטי?
אה, באמת, מיליון
פרוקן. 50 מיליון, הפרק של ההליכונים בפי העם.
כן, פרק של ההליכונים. הוא בעיקר טוב בגלל המשחק.
אני חושב שגם היום אנחנו נורא מבקרים בחריפות, אחרי שהסדרה הזאת כבר באמת בת 14 שנה, אלה הקטעים שבהם היא נהיית כאילו מרושעת מדי.
לא מבקרים בחריפות יותר, סיימנו לבקר בחריפות.
לא, אבל לצורך העניין, אני מסכים, אבל בעונה הראשונה נגיד, יש עדים לזה בפרק הפותח בעונה השביעית, הרגעים שבהם הרעה שחורה כאילו בוחרת להיות מרושעת, ומנסה להיות מרושעת כמה שהיא יכולה. אז נגיד, יש לך את זה באיך שהכוכב נולד שלהם מוצג, שכאילו מי שכל כל התהליך שלה מנסה להיות כוכבת, ואז היא מגיעה ומורים לה, תשמעי, את לא יכולה להיות זונרת, אבל אם תהיי זונה, זה יהיה מדהים עבור כולם פה, וכאילו, כולם מראים לה, כן, תהיי זונה, זה יהיה
דבר. כוכבת פורנו.
אוקיי, יחי ההבדל בעולם הפיקטיבי הזה.
את יכולה להגיד עובדת מין.
לא, לא, אני זכרתי אותם שהם כולם רוצים רק שתתפשט כבר. לא זכרתי באיזה הקשר.
לדחוף לה, מה זה אתם דוחפים לה שם לפה? זה כאילו, זה אצבעות, זה אמור להיות כאילו זין, אבל זה לא זין.
אבל זה כאילו פרק שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה וולגרי לחלוטין, אבל זה עובד.
כן, האמת שבתור פורנו שהוא לא פורנו, זה היה מאוד טוב. אנחנו לא הולכים לעבור עכשיו,
לא, לא, לא.
ולבחור פרקים נבחרים.
קודם כל, עונות 5 ו-6 לא צריך לעבור עליהם, מבחינתי הם לא רלוונטיות.
אני רוצה לעבור 4 עונות.
אני אגיד לך פרק אחד אהוב מכל עונה, וזה יהיה מהר.
אוקיי, פרק חזיר כמובן.
בעצם בעונה השנייה אין לי פרק אהוב בכלל, אז אפילו לא צריך לדבר עליה.
פרק החזיר, כמובן.
את אוהבת?
כן. גם הוא נפגש עם המציאות בצורה נורא מפתיעה, כשגילינו שראש ממשלת האנגליה לשעבר אכן ביצע מעשה מגונה בחזיר בזמן האוניברסיטה.
שזה מדהים.
נורא מדהים.
יש חבר שאל השבוע, האם אנחנו בעצם צריכים שביבי יזיין חזיר כדי שהמלחמה הזאת תיגמר?
אני אשמח שהכל ייגמר.
אני יכול להגיד לך מה הייתה התשובה של חבר שלי?
אני לא יכול להגיד את הדעה שלי יותר, אבל כן.
כחבר שלי, אני אמרה תשובה הרבה יותר גרועה שאסור לומר בכל רמה.
אני בדיוק בגלל זה, כן.
גם את אמרת לומר אותה? כי הוא אמר, מה אתה רוצה כבר מזיין חזיר כמה עשרות שנים?
לא, אחי, תפסיקו להשריץ לי תביעות דיבה. אני משריצה לי פה תביעות דיבה. אני לא צריכה שעוד אנשים ישריצו לי תביעות דיבה. יש פה הרבה שרצים. טוב.
אני לא אגיד מי אמר את זה, אז מקסימום יתבעו אותך. בכל מקרה...
תודה, זיו.
לא, בזריזות...
דבעת במיקרופון, גם למה לא?
אני פורק כל עוד היום.
בקריירה שלי ובמיקרופון.
עונה שלישית, נוז דייב, פרק פתיחה מושלם, יפה יפה, אוהב אותו מאוד.
איך נשאר לך המידע הזה במוח מתחשב במרחקים בין העונות?
כי זה בעצם העונה הראשונה שהיא בנטפליקס, שתי הראשונות היו בערוץ 4, הבריטי, ואז כולם אמרו, זה יגיע לנטפליקס וזה יארס. והפרק הראשון זה פרק כאילו מלא הובור ומלא קריצות ומלא קרינג' קומדי, הקטע של הדירוגים והלייקים, והוא היה מדהים.
כן.
ואז הגיעו הפרקים הבאים וזה היה כזה, זה שוב מראה שחורה, טכנולוגיה רעה.
זה לא טכנולוגיה רעה. בוא נדבר, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
לא, בעונה 3-4 הם עדיין רצים על הדבר הזה, חוץ מסן ג'וניפרו.
אני מוחה, כי אמנם זה בדיוק, אבל בדיוק מה שאמרתי בפרק על מראה שחורה, בפודקאסט הספציפי הזה, לפני מי יודע כמה זמן, אבל אני לא חושבת ככה יותר. אני חושבת שהסדרה בסוף באה לדבר על חולשות אנושיות, ואיך טכנולוגיות מתיישבות על החולשות האנושיות האלה ומעצימות אותן. ובסוף הפרקים הכי חזקים שלה, זה פרקים שהטכנולוגיה היא מין כזה ברקע.
נכון.
היא כזה בצד. כולל בעונה הזאת, שאני מקווה שנגיע אליה, מתי שוב השיחה הזאת מחזיקה אצבעות.
איזה כלבה, אני דקה משם.
סליחה, הייתי חייבת. בסוף הפרקים היותר טובים זה פרקים הרגשיים, הפרקים שהם לא דיסטופיה מטורפת ואיך זה, אלא יותר כאילו זוגיות איך היא נהרסת, מערכות יחסים בין הורים לילדים ואיך הם נהרסו.
ומבחינתך באיזה שלב של הסדרה זה מתחיל להיות גם ככה?
בעיניי כאילו יש פרקים של זה ושל זה בכל עונות.
לא, אבל כאילו, אני לא חושב שבעונה הראשונה יש פרקים כאלה עדיין. הם עדיין רק
יש, של... אפילו פרק של החזיר, זה מדבר יותר על שלטון ההמון, שזה משהו שהם מדברים עליו הרבה, גם עם וולדו. פרק עם וולדו, שאגב די הוכיח את עצמו, מתחשב בטראמפ, אלוהים מה קרה.
זהו, וולדו כששודר הפרק שלא סבלתי, אם אני רואה אותו עכשיו, אולי זה יהיה כזה, לזה הם התכוונו.
זה בדיוק זה, זה טרולים, זה אילון מאסק, זה כאילו כל המציאות שלנו. זה פופוליזם, הם מדברים על דברים בחברה, הפרקים שאנחנו אוהבים, והפרקים שתופסים אותנו, זה הפרקים שמדברים על דברים בחברה, מדברים על, לא יודעת, סן ג'וניפרו, שזה כאילו הפרק, שכולם מסכימים, שהוא ממש טוב. הוא מדבר על אהבה, מאוד פשוט, אהבה בגיל מבוגר, ואיך זה להיות מסוגל לתת מעצמך בגיל מבוגר, והאם אהבה יכולה להימשך אחרי סוף החיים. שאלות יותר פילוסופיות, פחות טכנולוגיות.
זהו, אז בעונה הזו קיבלנו את יולוג'י, שהוא הפרק הזה בדיוק.
אוהו, נגיע אליו.
נכון? ורק כדי לסגור את הפינה, אז עונה הרבה, שני פרקים מועדפים, זה לגמרי USS קליסטר, שיקבל עכשיו דיבור ארוך בעונה 7, והנג דה דיג'י, שזה הפרק על האפליקציות הקוריות, שהוא בבש חבוד.
אה, שזה כאילו...
שהוא גם פרק סוף טוב, אגב.
הסוף שלו, הסוף הוא די עושה את הפרק, לדעתי.
כן, כי אני גם לא צופה את זה, כי הטוויסט מדהים, וגם הטוויסט אינו טוויסט, הטכנולוגיה היא האויב.
שוב, זה לא על האפליקציות, זה על דייטינג.
למרות שאם תראי אותו עכשיו, ותראי אותו בתודעת סברנס, את ממש תסדעי אותו.
אני דואגת.
האפליקציה יוצרת מלא עבדים קטנים שסובלים עבורך כישלונות רומנטיים במקומך.
זה לא בתודעת סברנס, הם ממש אומרים את זה ב-USS קליסטר.
לא, אבל ב-USS קליסטר זה כאילו רע, ובהגדית... בהנג דה די-ג'י זה כזה, ווינק ווינק, זה נחמד.
אולי נחמד, ואולי יהיה לנו פרק המשך. אנחנו מגיעים לעונה 7.
נכון, כי אין שום צורך לדבר על 5 ו-6, למרות שאת משום מה אוהבת את סטרייקינג וייפרס.
I do. זה מדבר יפה על הדחקה של רגשות מיניים ורומנטיים, אני אוהבת. פרק ראשון, Common People. יש לנו, רגע, כתב...
בפיג'מות קוראים לזה פרק 3 עונה 5 קלאסי, כי זה כאילו, הנה לכם פרק מראה שחורה לפי כל החוקים, תזכרו שנייה מה הפורמט הרגיל שלנו.
אז יש לנו בעל ואישה מוצאים את עצמם משתעבדים לשירות השכרת מוח אחרי שהאישה חולה במחלה סופנית.
כן, ראית סדרה אפלואוד של אמזון פריים?
I did not.
אז זה אותו פורמט.
המוות של סדרות הרס לי את החיים. היכולת שלי להתעדכן נפגעה.
המוות של סדרות, איזה אתר סדרות?
כן, כן.
מגי, עוד אין לך סטרימיו?
אתה תעזור לי.
אחרי הקלטה, החיים שלך הולכים להשתנות, ולטובה, רק לטובה.
יש לי סטרימיו, לא הצלחתי לסדר את זה עדיין.
אנחנו ממש
תפל בזה אחרי הקלטה. אתה ממש תעזור לי? אוקיי.
כן, אז כמו כן, היינו עכשיו קלישה...
אני לא צריכה VPN על המודם עכשיו או משהו.
לא, היינו עכשיו קלישה מגדרית איומה שנינו, אבל כן.
יש לי מקלדת מכני. Common people. אישה, בעל ואישה, אם מקבלת גידול במוח, קורסת, הוא לא יכול להתמודד עם זה שהוא הולך לעבד אותה, ונרשם לשירות חדש, שבו היא פחות או יותר מזכירה את המוח שלה.
שמה אמרת זה מתגלה כמו שירות סטרימינג סטנדרטי, מסלולי חיוב שהולכים וגדלים, ובעצם כל הסכם שאתה חותם עליו הוא בולשיט זמני שתכף יגדל יותר, כמו כן בגלל שהדבר הזה הוא כביכול חדשני, אז כל הזמן נוספים לו עוד ועוד סעיפים מכבידים, והם כל הזמן צריכים גם להגדיל חוות שרתים, אז ככל שהזמן עובר היא צריכה לישון יותר שעות ביום, ובזמן שהיא ישנה, היא לא מצליחה לחלום, כי משתמשים במוח שלה כדי להעביר נתונים לשאר המוחות האחרים.
והיא פשוט פולטת פרסומות כל שעת עירות שלה לקראת הסוף.
אני כזה התקראתי קודם את האפלואוד. הבדיחה הזו שכאילו, גם בעולם הבא נראה פרסומות, כאילו, כאילו, הכל יהיה כל כך קפיטליסטי ומרושע, סבבה. אבל ראיתי המון תלונות על הפרק הזה.
וואלה, הוא דווקא נחשב מאוד מוצלח.
אני גם חושב שהוא מוצלח, אבל ראיתי הרבה תלונות שאמרו, זה מסוג הפרקים שכאילו לוקחים במראה שחורה אחורה, גם ככאילו, שוב, הטכנולוגיה היא האויב, וואי, זה פחד.
וואי, אני כל כך לא מסכימה, כן?
לא, וגם כי כאילו, יש קו עלילה בפרק הזה, שהבעל, בניסיון להשיג עוד כסף כדי לממן את הטיפול בגידול שלה,
מצטרף ל-Only Fans, פוגש את טוויץ' כזה.
בדיוק, שכאילו, אנשים משלמים כסף, נקרא דמדמיז, שזה ממש נראה אחד לאחד כמו הסגנון של הריאליטי מהפרק ההומנה הראשונה של ה-15 מיליון.
שוב, זה נראה כמו Only Fans, פוגש את טוויץ', כן.
שכאילו אנשים באמת ישימו כסף על לראות אותך עושה דברים שפוגעים בך. שזה הקו הלילה הכי מפחיד בכל העונה הזו של מראה השחורה. כל הסצנות שקשורות בקריטת איברים בשביל לבדר אנשים.
זה לא סתם כדי לבדר אנשים, זה גם נעשה בשביל סכומים מאוד קטנים של כסף. זה גם מקדישים הרבה זמן כדי להראות שכזה.
שזה
אנשים נוהגים לזה, ולמה שמישהו יעשה דבר כזה בשביל סכומים כאלה קטנים. אוקיי, בשביל לא להסכים איתך, אני צריכה לפתח פה איזה תזה, תהיה איתי. אני טוענת שהפרקים הכי טובים של מראה שחורה זה פרקים שלוקחים את הזמן עד שהם מציגים את החלק הדיסטופי והטכנולוגי של העולם. זאת אומרת, גם אם מציגים את הטכנולוגיה, זה כזה ברקע, ומה שהם לוקחים את הזמן איתו זה להראות לנו את הדמויות, לעזור לנו להיקשר אליהם. אמרת בעצמך, אנתולוגיה, כל פעם אנחנו צריכים מחדש ללמוד רקע, ללמוד אקספוזיציה, והם, ככל שהם לוקחים יותר את הזמן עם זה, הפרק יותר טוב.
פרקים שמדגימים את זה מבחינתך?
Common People. Common People לוקח להם כמעט מחצית פרק להגיע לאסון הראשון.
אבל את כן יודעת שזה הולך להיות גרוע. בניגוד לפרקים אחרים בעונה הזאת, שבאמת הטכנולוגיה באמת היא יכולה להיות כלי לעזר, כאן מההתחלה יש את הטון הזה של העונות הראשונות של מראה שחורה, של אין סיכוי שזה יעזור למישהו בעולם הזה.
כן, אבל הם יושבים על אלמנטים שהם רגשיים. בסוף כאילו, למה הוא לוקח את השירות הזה? כי הוא לא מסוגל להכיר בזה שאשתו פשוט מתה, שאשתו נפלה באמצע החיים, הייתה לה מחלה ומתה. הם ניסים להיכנס להיריון, יש להם תוכניות ביחד, יש להם ניסויים מאוד טובים, היא מורה מעולה, והם ממש לקחו את הזמן להראות לנו את כל הדברים האלה, כדי שכשהוא בעבד את זה בבום, אז פתאום הוא יקבל החלטה שבינינו היא לחלוטין לא רציונלית, כמו להירשם לשירות הזה.
גם מה שמוכר לו את זה בסופו של דבר, זה שהנציגת שירות לקוחות שלהם היא גם אחת כזו. ואנחנו לא רואים את כל המאחורי הקלעים של איך נראה התפעול שלה, או התקשורת שלה עם הבוסים, או אפילו, אנחנו מגלים בהמשך, יש ממש כבר אלגוריתם שמאפשר להם לקבוע איך הם ירגישו. שזה אגב מטאפורה מאוד נעה להירואין.
סמים. כן. זה קפיטליזם מסם, זה בגדול כאילו אתם השם הלכו איתה, בעיניי זה קצת מצמצם את הפרק למשהו מאוד קטן, שזה יותר על חוסר יכולת של בעל פשוט לשחרר. חוסר יכולת של אנשים להבין שמוות יכול לקרות בפתאומיות, וצריך לקבל את זה.
אז זהו. אני חוזר שנייה הפעם האחרונה להשוואה לאפלולד, כי שם היה רעיון שאמר, מי שאין לו כסף לשלם לשירות הזה, והוא גם נתקע במסלול הנמוך מטעמים כלכליים, הוא יכול כאילו בעצם פעם בחודש לחיות כזה כמה שעות כזה פרי בחינמי עם אדס, אבל ככל שהוא יעשה פחות פעולות עם הגוף, או פחות ירגיש רגשות, ככה הוא יוכל להחזיק יותר דקות ושעות. כמו מחשב או באמת טלפון. אז בקומון פיפל הרגשתי שכאילו בצד אחד הפרק עשוי ממש כהלכה, וגם הליוק של שני הגיבורים שזה גם ראשיטה ג'ונס שכתבה את נוז דייב בעונה 3.
אשכרה. ראשיטה ג'ונס, קריס אודאוד וטרייסי אלן רוס שמשחקת את אליסטוס.
שקריס אודאוד, מי שראה את גט שורטי הטלוויזיונית, יודע שהוא בדהיב.
הוא גם נותן פה עבודה מאוד יפה.
כן, כי הוא מצליח להיות גיבורי מראה שחורה קלאסית, נוטים להיות במצוקה מאוד גדולה באמצע עד סוף הפרק. והוא מעביר את זה מאוד בחן. גם הסצנה שבה כאילו הכל מגיע להכי גרוע שיש, ומפטרים אותו מהעבודה כי הוא גורם לתאונה מחרידה.
שמת לב כמה זמן נמשך המונטאז' שבו הוא מנסה להשיג את הכסף בדרכים הרגילות והמקובלות, שפשוט לעשות עוד משמרות?
כן.
נצח. מאוד אהבתי את זה, זו בחירה מאוד נכונה, כי אנחנו צריכים להבין למה בשביל 20 דולר הוא הולך לדחוף פפת גומי לתחת. כאילו, ומראים לנו, לא, הוא ניסה לעבוד בעבודה שלו, יש לו מקצוע אמיתי, הוא עושה את המקצוע האמיתי, הוא ממש ניסה את זה, חודשים. זה לא הצליח.
העניין הוא שבכך שבעצם מההתחלה אומרים לך, יש להם מצב כלכלי מאוד קשה, זה קר מאוד נוח עבור הכותבים להחמיר את המצב לאט לאט, אבל באופן שאף פעם לא תגידי, הם לא עושים את זה, עד שמגיע הקטע של האונלי פנס, שאתה אומר לעצמך, אני לא יודעת, כאילו, זה קצת too much עדיין בכל זאת.
בשביל שהבן אדם שאתה הכי אוהב בעולם לא ימות?
תראי, אני אוהב את סיגל... אני לא יודע אם אני כל כך אוהב את סיגל שהייתי עוקר שיניים מהפה שלי עם פלייר בשביל לא אוהב את סיגל.
הוא לא מתחיל מזה.
אוקיי, אבל אני לא חושב שהייתי פעם מגיע למחשבה של אוקיי, אז עכשיו זה כבר הגיוני שאני אוציא שיניים עם פלייר.
הוא מתחיל מי, לא יודעת, לשתות השתן של עצמו.
לא הייתי מכניס את הלשון שלי לתוך מלכודת עכברים.
היית, אתה מזיין את השכל. אני מצטערת, אבל זה את השכל, היית עושה את זה בבוע בוע.
המחזיקה ממני יותר ממה שאת...
היא שוכבת בבית חולים, כל המשפחה שלה בוכה עליה עכשיו, אתם בדיוק תכננתם להביא ילד, אתם בדיוק קונים בית, כל החיים לפניכם, היה לכם יום נישואים עכשיו, סופר רומנטי. שתת השתן, כמה דקות, נגמר.
העניין שדווקא, הרי בגלל שמראה שחורה משודרת שוב 14 שנה,
כן.
נחשפנו לה יחסית בגיל הרבה יותר צעיר. בעונות ראשונות, על אף שההגדרה הרשמית שלה בפי כל היא קומדיה שחורה, לא הייתי מזהה את הקומדיה בזה, כי הייתי מזדעזע מזה.
באמת?
ודווקא בקומון פיפל...
זה בריטי כזה, כן.
לא, אז פתאום כשראיתי את קומון פיפל, דווקא פתאום הבנתי שיש פה קטעים שאני אמור גם כן להשתעשע. אין ערך הבחירה הגרפית של התאונה שנגרם בסופו של דבר לבחור שצוחק על הגיבור.
כן.
וכאילו, היוצר יודע שבשלב הזה אתה כל כך שונא את מה שקורה, שכאילו אתה תסכים לראות אלימות מחרידה שקורית למישהו אחר שהוא לא הגיבור שלך.
זה ממש נכון, זה ממש נכון.
וגם כל הקו הלילה שמדברים מול הנציגת שירות הוא מאוד קומי בסופו של דבר.
אני מעניין אותי, מה שתפס אותך זה אלימות המחרידה, מה שתפס אותי הכי הרבה מלבד השן, כמובן, לא רואים משמור, בכל הפרק זה כשהיא מתחילה לפלוט פרסומות בבית ספר, והיא אומרת לילד שאבא שלו מכה את אמא שלו.
שילך ללימודי דת.
שיכנס לאתר של christianfamily.com, אולי מולי, זה היה הרגע הכי קשה.
כי זה מדהים, היה לך כבר רעיון קומי ראשוני שהוא מאוד יפה שזה המורה יצא לפרסומות, שזה מצחיק נורא.
כן, אבל ילדים הם באמת לא יבחינו בזה כי הם ילדים, הם לא מבחינים פרסומות.
ואז היא עושה את הוואן סטפ המחמיר, שזה באמת כבר לשבור את כל אורח חייו וכמובן מה שמערער את המקום עבודה שלה. אגב, תרחיש שכנראה לא היה קורה בבית ספר ישראלי היום.
וואלה לא, היה מכות.
לא, לא קורה כלום. המורה אמרה לילד ללכת לרב, טוב מאוד שהיא אמרה לו ללכת לרב.
האמא תבוא ותדפוק למכות, מה אתה... טוב, יאללה, פרק הבא.
בתנוער?
בתנוער. המשמעות של זה, זה הדבר או מישהו שמישהו מאוד שונא. פשוט דבר שאתה מאוד שונא.
וכשבעצם גם השם בית נוער הוא משחק מילים, כי בתי האויבת של ה...
כן, אז יש לנו... לא, של GPT, הקיצור שלך לא טוב.
אני יכולה לומר את זה בעצמך, לא צריכה את העזרה שלו.
אז אני אגיד את העזרה שלי.
לא ראית מראה שחורה, בכלל זה יקום עלינו.
מהנדסת מזון מצליחה, מוצאת את עצמה נרדפת על ידי קולגה לשעבר מהתיכון ומגוזלטת לקצה. אוי, זה אני כתבתי, זה לא את של GPT.
יפה, בית הגיבורה היא סוג של קונדיטורית.
מהנדסת מזון.
כן, כן, זה בפירוש הפרק לדעתי החלה של הבץ'.
יש על זה הסכמה מקיר לקיר, פחות או יותר, כן. אף אחד לא יבוא עליך.
אגב, זה לא שסבלתי ממנו.
סבלתי ממנו.
הוא פרק טרש.
הוא כאילו כזה לא שייך, לעונה קצת, כי זה סך הכל עונה די חזקה.
זה סרט אימה תיכוני. אגב, פרק 2 במראה שחורה, בהמון עונות מתקדמות הוא פרק גרוע. זוכרת בעונה 3 את הפרק השני עם הנער האמריקאי שנכנס למשחק והוא מת במשחק, כאילו...
הוא שהאימא שלו מתקשרת אליו?
כן.
דווקא היה לי מעניין לראות איך הם בנו שם אימא.
לא יודע,
זה היה... תסריטאית, אבל לא...
פה זה היה פרק שבראש כאילו... לא כצופה. אחרי הרצינות של הפרק הראשון, הוא הרגיש לי הרבה יותר שטודני, כי הטוויסט שלו מטופש, ומרגיש שהוא יודע שהטוויסט שלו מטופש.
הטוויסט מאוד מטופש.
את גם הריחה אותו בקילומטרים.
כאילו, אתה מבין שמשהו קורה, אתה לא מבין שזה בדיוק מה שקורה, כי הם כאילו נתנו את הטייק שלהם על ממדים מקבילים.
אבל אחרי רבע שעה את כבר כאילו מבינה הטייק שלהם.
כן.
אחרי רבע שעה את כבר מבינה שכאילו, לנבלית של הגיבורה, יש יכולת איכשהו לשנות המציאות לפי צרכיה.
כן.
איך, גם כאילו, בואי, מראה שחורה כשהם צריכים לספק הסברים טכנולוגיים בדרך כלל זה, יש לך חוות שרתים מאוד גדולה, כאילו זה התשובה להכל.
שוב, הפרק חלש לא בגלל הצד הטכנולוגי שלו, הפרק חלש בגלל הצד הרגשי שלו, שהדמויות, אחד, לא בילינו איתה מספיק זמן, לא הבנו מה הקטע שלה, וכשכן הראיתם דברים עליה, הם היו דברים לא טובים. אז כאילו, איך אני אמורה להיקשר לדמות הזאת?
זה טיפה הגרסה החמודה של, נראה שקראו לזה דוב שחור בעונה 2, נכון?
דוב קוטב?
אני עורך את השם בוודאות. הפרק עם הבחורה שלמעשה מוצגת לרעבה אחרי שהיא רצחה מישהי.
דוב קוטב.
יש שם המוב הוא, אתה כל הפרק עם מישהי שאתה חווה את החיים שלה היא קורבן, ובסוף היא מקרבנת שנהנשה על הקרבון שהיא גצרה.
היא כאילו הסוג הכי גרוע. זה להוציא רוצחים סדרתיים, היא כאילו הסוג הכי גרוע
שפשוט. אז כאן זה כאילו אג'נדה הפוכה פתאום. הגיבורה היא בעבר הייתה מקרבנת, היא פגעה במישהי, אבל בגלל שהמישהי צברה עוצמה כל כך חזקה, זה בסדר כאילו, המקרבנת הפכה לקורבן, אנחנו נצפה בה כרגע חוזרת להיות מקרבנת שוב.
הדבר היחיד שכן אהבתי זה הכימיה במקום העבודה, שהם מתעסקים במה ממץ בין קולגות, מי שאתה למי מהחלב, דברים כאלה, או אמרתי לך איזה עובדה ואתה רבת איתי עליה ונכנסת לגוגל, קוראים סטנדרטים של מקום העבודה. לא היה מספיק מזה, לא יודעת, בן אדם. חלש קצת,
הדבר הכי מצחיק היה ההתעסקות הדרמטית בחלב שקדים, שהרגש כל הזמן שזה יוביל לאיזשהו קליימקס, וכאילו...
לא יגיע לשום, כאילו...
לא, אני חייב לומר לזכותם.
בערך.
שכאילו, יש את הגג שבו היא פשוט רואה את הנבלית שלה, שותה מתוך החלב מהפייה, ממש הרבה ועדה משליחה אותו לרצפה.
לא זכיר לך את ירח מר, אבל בקטע ווירדי.
פשוט, זה רגע שמצליח להיות פאקט אפ, כשאתה רואה אותו בפעם ראשונה, ואז שמגיע החלק של סטונה הבטחת כזה, אוי, בל צונה, הבנתי מה היא עשתה, אוי ואבוי. היא השתמשה ב-AI בצורה אכזרית. אז בקיצור, זה היה בטומטם, זה היה בשעשע, אבל הפרק הפחות טוב של העונה הזאת.
כן, שהוא עדיין, משמעותית.
שהוא עדיין פרק יותר טוב מרוב הפרקים של עונות 5 ו-6.
כן, סביר. הוא לא הכי טוב, אבל סביר. בוא נתקדם. אני חושבת שאחריו היה פלייפינג?
לא, עכשיו הגיע הוטל רברי.
עכשיו היה הוטל רברי?
שהוא סרט, עכשיו השלישי, שהוא סרט, טיפש. פרק פתצה, פרק מעולה.
אני דירקתי אותו שלישי ברשימה שלי.
מתוך 6.
כן, טכנולוגיה חדשה מאפשרת לאולפן הוליוודי לצלם רימייק לסרט ישן נושן. סימולציה מלאה של הסרט שמאפשרת לשחקנית מודרנית להשתלב בצילומים. בעצם יש לנו סימולציה של הסרט הישן, כאילו לוקחים את הסרט... כפי שהוא צולם ב, לא יודעת, זה נראה כזה שנות ה-40 כזה.
ממש, זה קצת כמו כנס העתידנים. כן. שותלים אותה בתוך סרט.
כן, קיים. רק שהדמויות הם AI, כאילו שחקנים האחרים הם AI שמבוסס על דמות שהייתה. אני לא מצליחה להסביר את זה, קוסמק, תעזור לי.
אוקיי, בפשטות.
כן.
הם יצרו סימולציה שבה הסרט מוקרן בתוך הראש של הגיבורה, כשהיא מושתלת בתוכו, ולכל הדמויות האחרות זה כאילו ברור שהיא הגיבור והכל סבבה. ובעצם כל עוד היא צריכה לרוץ אותו יחד איתם ולהגיע לקו הסיום, שהוא הסיום המתוכנן של הסרט המקורי, הכל יהיה בסדר והיא תצא מהסימולציה והסרט יהיה פשוט קיים. זה אומר שבעצם במקום להפיק סרט במשך שבועות או חודשים, זה לוקח שעתיים.
שנים.
לא, ההפקה עצמה, כאילו הצילומים.
לא, כאילו כולל פרפרודוקציה, כולל...
פה זה לוקח שעתיים הצילומים עצמם.
כן.
מה שקורה בתוך המוח שלה.
כן.
רק שכמובן יש טוויסט מראה שחורה, ובקטע מדהים בפרק הזה, הטוויסט שהוא כמובן השיבוש של התהליך הטכנולוגי, לא מגיע כדי להפוך את זה לזוועתו נעימה, אלא הופך את זה לשוב, באמת דיון מרגש ומעניין במערכות יחסים, בשחקנית שבאמת נתמעת בדמות שהיא מגלנת בתוך קשר שהופך לבחינתה לאמיתי, ואז כמובן הכאב הגדול על כך שזה היה רק משחק.
כן, כאילו בהתחלה חשבתי שהם הולכים להגיד משהו על רימייקים, וכאילו כי הם לקחו שחקנית שחורה לשחק גבר לבן ב-1940, משהו שיש שערות בנושא לאחרונה.
זה פשוט לא מסתכם בזה.
הם לא, לא, הם בכלל לא נוגעים בזה. הם בכלל לא נוגעים בזה. מה שהם כן נוגעים בו עד אינסוף, ואנחנו נראה את זה חוזר בעוד מספר פרקים בעונה הזאת, זה האם ל-AI יכול להיות רגשות, האם הוא נחשב תודעה שיש להתחשב בה. והם לא מפסיקים להתעסק בזה. עכשיו, היוצר הוא כתב טכנולוגי לשעבר, מה-90s.
הוא היה מבקר משחקי מחשב.
הוא היה מבקר משחקי מחשב. וקצת יש לו אווירה חישמולטורית של חוזר בשאלה. עכשיו, הסכמנו. הוא צדק, אוקיי? הוא צדק. החיים שלנו חרה, בגלל שהחולשות האנושיות התיישבו עליהם טכנולוגיות והפכו אותם לעוד יותר חרה מהבחינה הזאת. מצד שני, אתה יכול בבקשה, פליז, בשם אלוהים, להפסיק לעשות פרקים עם אותה תמה? זה אותה תמה, זיו.
אבל בניגוד להרבה פרקים, אם הולכים על הסיפור שנייה, המהלך הוא לא, בואו נראה איך האסקלציה היא, ואז משהו אפל קורה, והגיבור חי כל חייו בכלא טכנולוגי הסוף. אלא בוא נראה איך מישהו שכביכול לא בערוכה לאירוע המאוד מהונדס טכנולוגית, חובת הדבר ההפוך ולא צפוי שהוא אנושיות במקסימום ואהבה כמו שמעולם לא הכירה.
כי בני אדם בטבע שלהם רואים אנושיות בהכל, ואם אתה מייצר להם AI מספיק טוב, הם בהכרח יזדהו איתו. עכשיו אני לא אומרת של-AI לא יכול להיות רגשות, ביוחד לא בעולם המזדיין של מראה שחורה שבה יש לו תודעה. אבל עדיין. בחיית, די, די, זיו, נו בחיית.
יש המון פעמים בפרק הזה, שאת רואה איך מהלך צפוי של מראה שחורה ממש יכול להגיע, ואיך הם פשוט מסרבים לקחת את הפיתיון. והם הולכים לכיוון אחר, שהוא נכון, לא הכיוון
נכון.
ה...
נכון.
יש ממש סצנה אחת שהיא ממש, את בטוחה שזה הולך לכיוון הזה, יש הרי שתי גיבורות, יש את אי שרי שהיא כאילו המושתלת, ויש את השחקנית בסרט שלמעשה...
אמה קורין.
בדיוק. שאמה קורין למעשה מתחילה בתור הדמות הפיקטיבית בסרט, אבל בגלל שה-GPT הכניס לתוך המערכת גם את כל הרעיונות המאחורי הקלעים עם השחקנית האמיתית, הרבה מהאופי המקורי של השחקנית זלג לתוך הדמות הפעם.
כמו, כמו בדמויות אמיתיות.
ומגיע הרגע שבו היא למעשה הולכת לשולי הפריים.
כן.
ואז היא מגיעה למין איזה אזור בין למדים מוזר שבו היא לא עצמה אבל גם לא הדמות.
נקודת הסינגולריות.
ואז, במקום כזה להיכנס לתוך המערכת ולהפוך לבאג ולנקום בכולם, היא חוזרת פנימה. והם שוב מנהלות שיחה. וזה ממש אחלה.
כן, המקומות שהפרק הזה הכי חזק בהם, זה המקומות הרגשיים, כי בסוף זה התאהבות בין שחקנית לשחקנית, או בין בת אנוש ל-AI, וכשהן הופכות את זה, כשהיצירה היא על מה קורה כששחקנים מתאהבים, אז זה הכי חזק.
כן, ובהנחה שכל מי שמאזין לנו כבר ראה את העונה, כי אם לא תברחו ספוילר עכשיו,
כן.
הרגע הגדול של הפרק הזה הוא כמובן רגע הריסטארט. כי... שותלים לך מההתחלה מספר פעמים את העובדה שאחד העובדים המרכזיים שם כוס קפה על המשטח שלו, ויש קלוז-אפ אחד עליה יותר מדי כדי להבין שזאת תהיה בעיה מתישהו, וכשמגיע בסופו של דבר הרגע שבו הם מצליחים להתחיל את המערכת ולהחזיר את זה, אז הדמות של ה-ISRA בבום, כאילו חוזרת אחורה, ולה יש את הזיכרון של אני פיתחתי עכשיו קשר רומנטי במשך חודשים,
כן,
עם מישהי.
לשיינו רק לבד, רק שנינו בעולם, אפילו פאקינג טלפון לשחק בו לא היה לה.
כאילו תחשבי שכזה, שמש נתחיל בראש, צלוד כל הסרט, זה כזה, האם הזיכרונות יסרדו, וכאן זה כזה בטוויסט אחד, לא.
כן, סדרה צינית מאוד מהבחינה הזאת.
אבל זה לא פרק ציני.
זה לא פרק ציני. זה סן ג'וניפרו איש, אני חושבת. כאילו, הם ממש טובים בפרקי לסביות.
זה נכון. באופן מבלבל זה נכון?
לא יודעת למה, אבל הם עושים את זה ממש טוב.
גם צריך לומר שזה בעצם, בניגוד לשני הפרקים הקודמים, הפרק הזה הוא באורך של סרט, כאילו, הוא שעה ב-17 דקות, הוא ממש ארוך.
כן.
ועם זאת, הוא מלא בתפניות ובאווירה, והוא באמת, יש לי משהו קודם, גמגמתי שעה ובאתי לומר כל פעם סרט. זה הרגיש באמת כמו יצירה שלמה ויפה.
כן, הרבה בדיחות קולנוע של תחילת ה-120.
יש את הפרק הזה בריק ומורטי עם הרכבת סיפור, את זוכרת אותו?
כן.
זה מאוד מתכתב עם זה.
זה באמת מאוד מתכתב עם זה,
שכאילו... הסטורי ארק עומד להגיע לתחנה.
כאילו מים, כלים, סיפורים היו טכנולוגיים. כן. שזה מאוד מצחיק כותבים. אני נקראתי מצחוק, אני לא יודעת עם אנשים שלא כותבים.
אז זהו, אני לא יודע כאילו באופי כללי מה כזה, כל אחד היה חושב על הפרק הזה, אני, הוא תפור למידותיי ואהבתי עליו ברמות.
מסכימה אם בבקשה תפסיקו לעשות פרקים על האם AI הוא בן אדם. מה, עכשיו זה פלייפינג?
רגע, כן.
עכשיו זה פלייפינג.
שלמעשה אנחנו בספינוף של בטר סנאץ' חבר'ה.
אנחנו בחצי פרק המשך של פלייפינג, אז כתב טכנולוגיה מקבל עותק של משחק, ובו עם חצי דיגיטלי, חצי ביולוגי, ומתמכר אליו. יש לנו בעצם את השחקן של דוקטור הו, שאני מיד אבדוק, את פיטר קפלטי. אמרתי את זה נכון.
אמרתי יפה.
אמרתי נכון, יש. אז כתב טכנולוגי מגיע לאותה חברה שעשתה את המשחק בבנדר סנאץ'.
הלא הוא למעשה המשחק בנדר סנאץ'.
הלא הוא למעשה המשחק בנדר סנאץ'. אותו מתכנת נמצא שם.
אותו כאילו מוח שמנהל את החברה, כן.
חושבת שוויל פולטר?
כן.
כן. ייי, צ'אט ג'י-פי-טי לא טעית, כל הכבוד.
לא, בזה הוא לא טעה. היינו שעה כזה, חגי ואני, איפה ראינו אותו? ואז, בבנדר סנאץ' עם אותה הדמות, מפגרים. אוקיי, כן, נכון.
גם הדמות של הבוס זה אותה הדמות. זה כאילו 10 שנים מאוחר יותר.
כן, טאקר.
כן, מאוד מוזר. הם עושים רק משחקים שמחרפנים אנשים טוב לדעת. שמת לב שהמשחק הזה עובד הכי טוב כשהמשתמש לוקח אסיד, משהו שאנחנו יודעים שהמתכנת הזה עשה קודם. כן. כי רואים את זה בבנדר סנאץ'. האם זאת אותה תמה, האם AI יכול להיות יצור חי? כן. כן.
פה זה יותר על-TV מאשר באחרים.
זה לא על-TV, זה לא Red Mirror.
כי פה כאילו הם נוצרו ממש כיצורים חיים.
חצי ביולוגים, חצי דיגיטליים.
ויש ויכוח אינטרנטי על האם הם טובים או רעים.
אחד, בשביל זה יש לנו את Last of Us, שיגידו לנו שהם גם וגם.
כי, כאילו כביכול, אם אתה שומע את הצליל שלהם במציאות, את יכולה להתעלף, אבל לכאורה מוציאים ממך את האלימות.
משחקים עכשיו תמיד מוצאים מהאנשים את האלימות.
לא, לא, מוציאים ממך בקטע של כאילו, אם את נחשפת אליהם כזה לתדר שלהם במציאות, אז כאילו זה מנקז ממך את האלימות.
לא, נשמע נכון. אתה זוכר שבתחילת שנות ה-90, שנות ה-2000, היה את הדבר הזה שאתה יכול להרוס את המסך מחשב עם נמלים ועם חותמות ועם פטיש וכאלה, והיינו הורגים את הנמלים? אז כזה, כאילו זה אכן צורך אמיתי של בני אדם, פשוט להרוג את הפאקינג יצורים המחשבים האלה.
לא, אין ספק ש... כאילו, לא צפיתי מקילומטר נגיד בפרק הזה את הטוויסט. כאילו, כשמגיע הרגע שבו, שוב, ספוילר.
באמת?
לא צפיתי שהחבר הסטלן שלו פשוט יתחיל לרצוח אותם בקטע של, משחק עם מחשב, בוא נהרוג אותם.
אוקיי, אוקיי.
אבל כשזה מגיע, אתה אומר לעצמך, ברור שזה משהו יעשה, כאילו, זה מה שהרבה אנשים היו עושים.
מה שאני הייתי עושה.
כאילו, כל מי שראה Happy Tree Friends קיבל אישור לעשות את זה לכל שאר חייו ביצירות שהן פיקטיביות.
לא צריך את Happy Tree Friends, הצורך הזה הוא בבני אדם. יש את זה לאורך כל הפאקינג תרבות האנושית, אתה רואה או שכותבים על זה, או שעושים את זה, או שיש איגרוף, או שיש גלדיאטורים, או שיש סרטי אקשן, או שיש טרנטינו, תמיד יש משהו, אנחנו צריכים להוציא את האלימות שלנו דרך משהו.
מאוד נהניתי מזה שהרבה אנשים נורא נהנו לחבוט בבנדר סנאץ' בקטע של זה לא מפותח מספיק, או לא יצירתי מספיק.
זין עליהם, זה בן זונה, זה אחלה.
זה היה מאוד כיף. אבל גם היה משהו בטון של איך שהפרק הזה, המשחק הזה צולם, שבאמת כאילו לא ראינו כמו נראה לי יותר בסדרה, ולקבל פרק שהוא שוב חוזר לטון הזה של כאילו 90's הערורים ומוזרים בבריטניה.
כן.
בעוד פן.
תקופה מה זה חרה בבריטניה, אתה יודע?
עכשיו? או אז?
לא, השנות ה-80 ושנות ה-90. זה מעניין שהם מתעסקים בה כל כך הרבה, כי כלכלית הם...
בלימודי קולנוע מכריחים אותך לראות סרטים של כזה מייק לי ושל, נו, קן לוואץ', וזה כאילו, תראו כמה היה רע להם, וזה כזה, רע לי עכשיו, למה אני צריך לראות עוד מזה? די, תפסיקו.
אני עכשיו עושה את הקולנוע המעניין, go fuck yourself.
לא, זה לא נכון.
חכה ברטרוספקטיבה. כמו שכולנו כעסנו על מראה שחורה, כי חשבנו שהם פרנואידים על טכנולוגיה, ואז גילינו שהם היו פרנואידים על בני אדם וצדק, אתה יודע, אנחנו גילינו שהקולנוע עכשיו היה מעולה בעצם.
זהו, אוקיי, אז פלייסינג היה פאן, אני חושב, אול את אול.
כן.
פלוס, הראיתי לך לפני ההקלטה שנטפליקס הוציאו יחד עם צ'רלי ברוקר את המשחק עצמו דרך נטפליקס.
כן, ואכן הדבר הראשון שרציתי לעשות זה לזרוק עליהם אבנים.
ניסינו למחוק אותם במסלעים, אבל בשלב הזה הוא עוד לא נותן.
שזה מאוד מבאס, זה כן כיף לטפח אותם. זה כי זה תמגוצ'י כזה?
זוכרת שכזה לפני ההקלטה הלכתי שנייה כזה לשירותים ואת חזרתי?
כן.
אז הסיבה שהתעכבתי בפנים זה כי פתחתי משחק עוד פעם. ואז איך שפתחתי אותו...
אני חשבתי שאתה מפתח קרון.
לא, 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 לא. המשחק כתב לי כזה, בזמן שלא היית פה, אחד הטנגלדים מת מרעב, הם לעולם לא ישכחו לך את זה. והייתי כזה, פאק!
הפרק הזה לא...
תשחקו בזה, זה כיף.
או שתתמכרו לזה כמו לתמגוצ'י. הבעיה היחידה שהוא לא משתלב כזה בעולם, כי אתה רואה שמראה שחורה, במיוחד בעונות האחרונות, מאוד מנסים להגיד כזה, לא, 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 בעצם כל האנתולוגיה הזאת מתרחשת בעולם מאוחד.
לא, פתאום.
כן, פתאום, עם ציר זמן.
הם נהנים להשתמש בדברים חוזרים כמו השירות נטפליקס הזה בכל מיני פרקים, אבל
יש
כאילו...
יש לך סטרימבר, יש לך דיטה, יש לך... רגע, עשיתי רשימה עם
הצ'אט. חצי מהטכנולוגיה זה השבב שסנדו להתפרו שחוזר גם בקליסטר ובכל הדברים האחרים.
רגע.
השבב של ה-VR שמראים לך כל הזמן.
יש לך את הגריין, יש לך את הדבר הזה שהם שמים על הצד של הרכה. זה דברים שחוזרים על עצמם.
אני אזכיר לך שבסוף עונה 4 היה פרק שנקרא Black
סמיטרינס,
News.
כן.
לא, סמיטרינס זה עונה 5.
לא, סמיטרינס זה טכנולוגיה שחוזרת, כן.
אוקיי, בכל מקרה, בסוף עונה 4 יש פרק שנקרא Black Museum.
כן.
שהוא ניסיון שלהם לקשור בין הדברים, והוא היה אומלל.
הוא היה חמוד, היה כיפי.
אבל אין להם לתחול... נו, זה כמו התיאוריה הפיקסרית. איך אנחנו חוזרים כל פעם לקשקוש האינטרנטי הזה?
אבל זה לא תיאוריה פיקסרית.
לא הכל חייב לקרות באותו
יקוב. אבל זה לא נעשה בדיעבד, הם עושים את זה בזמן אמת.
כדי לעשות לך ווינק ווינק, זה הכל.
אני לא חושבת, אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שכן, יש כאן איזה עולם מאוחד, הם פשוט כאילו...
לא, אם יש שם עוד פרק שבו בשלב מסוים מוזכר שירות סטרימינג, סבבה, זה כבר יהיה סטרימברג, כבר עשינו את זה, אז נריץ את זה בדרך.
טוב, נעבור פרק.
כן, אבל סייג אחרון.
כן.
את אומרת, זה לא קשור שער פרקים, אבל זה הפרק השני שעוסק בחברת מחשבים הזאת. הם מתעקשים להחזיר את זה ליקום שמראה שחורה בעצמם.
אני אומרת לך שיש עולם מאוחד. מה היה הפרק הבא?
יולוג'י.
לא, יולוג'י הוא אחרון.
את טועה.
לא, יולוג'י הוא אחרון.
מגי.
יולוג'י הוא, נכון, הוא לא אחרון. נכון, הוא לא אחרון.
כמובן שהם סיימו עם USS Callister to Infinity.
נכון, איזה אידיוטים. יולוג'י הכי טוב.
אהבתי שישבת אותם שהם אידיוטים.
הם אידיוטים, זה הפרק הכי טוב, למה אתם לא סוגרים בפרק הכי טוב?
אוקיי, זה ויכוח דווקא טוב. אני חושב שבעצם אין ויכוח כי אני בצד שלך.
זה הפרק הכי טוב, עזוב שפול ג'י אמרתי כאילו עושה את הפרק. בעצם אנחנו פוגשים גבר בגיל העמידה, יש מצב אמן לשעבר לא הכי ברור, שמקבל הודעה שחברתו משנות נעוריו נפטרה, ובאמצעות טכנולוגיה חדשנית רוצים לקחת ממנו זיכרון להספד שלה.
כן.
יולוג'י הספד. והוא לא מצליח להיזכר, הוא מנסה באמצעות הטכנולוגיה להיזכר בה, אבל הוא לא מצליח להיזכר בה כי עברו הרבה שנים, והוא בילה הרבה זמן בלהדחיק את זה. ודרך הטכנולוגיה הוא נכנס לתמונות שהוא מחק את הפרצוף שלה, ומנסה להיזכר באמצעות מדריכה דיגיטלית שנשלחה לו עם הטכנולוגיה הזאת.
הנה שוב דוגמה למה זה פרק הזה נהדר. במראה השחורה של עונות 1 ו-2, כנראה גם 3 ו-4, מה שהיה קורה זה שהמדריכה הייתה מתגלה כ...
היה אבא, חברה הנהדרת שלו, כן.
או מישהי עם ונדטה אישית נגדו.
כן.
והיא הוכיחה לו שהוא בדיוק האיש הקטן שהיא חשבה שהוא, כן. ועכשיו הוא יהיה קלו פה וכו. וכאן, זה אחרת. זה בעצם הגרסה, באופן משמח, הפחות אכזרית, שהשמש נצחית, וחשוב לי להבהיר. אין לי כוונה להשוות בכל פרקי מראה שחורה לשמש נצחית.
לא, אבל יש שם, יש הדהוד, יש
אופנסים. ביולוג'י זה מאוד מאוד נוכח.
כן, שים לב שהדגש פה, למרות שהטכנולוגיה מופיעה מההתחלה, אחד, הוא לא דיסטופי בכלל.
לא.
שתיים, הדגש פה הוא רגשי. מההתחלה עד הסוף, 100% רגשי. כל השימוש בטכנולוגיה הוא כדי להיכנס לתוך העולם הרגשי של הדמות.
וזה פרק שנמנע מאקט מאוד חביב על הסדרה שזה סחטנות. אין בפרק הזה סחטנות רגשית בשום שלב.
נכון, היא קצת כאילו...
הוא נוגע בנושאים מאוד עצובים, אבל הוא מצליח לטפל בהם בצורה מכובדת.
העניין הוא כאילו מנסה לטוות נרטיב למערכת יחסים שנגמרה רע לפני הרבה מאוד שנים.
שבזיכרון שלו הוא כבר מראש שידל את הנרטיב שהיא השמה והכל.
ברור.
וכמובן שכשמגיעים התפניות של הדברים שהוא לא ראה מהעיניים שלו והוא פספס, זה נהיה הרבה יותר עצוב.
אבל זה גם דרך העיניים שלו, זה מה שמעניין. הוא כאילו מגלה את הנרטיב שלה דרך הזיכרון שלו של האירועים, שכאילו באמצעות המדריכה הדיגיטלית, שהוא מנסה לתוות עוד פרטים, אז הוא מנסה, אז כל מיני פרטים שהוא בזמן אמת לא ייחס להם.
יש עיקום עלילתי אחד שצריך לומר שהוא לא אורגני, אבל הוא מאוד שימושי. הגיבור הוא הגרן.
כן.
כאילו, זה מאוד נוח שכל דבר שהיה ברשותו ב-30 השנה האחרונות נמצא בקלסר כלשהו ואחוריו לאורך כל הפרק.
והגרן מאוד מוצלח, מסודר שם.
כי הלוואי עליי.
כן.
סיית הסיום מקסימה.
מקסימה. בסוף מתגלה ש... ספוילר, היא עותק דיגיטלי של הבת שלה.
מדריכה, כן.
כן. הבת זוג נכנסה להיריון, הוא לא ידע לאורך... מערכת היחסים, בסוף מערכת היחסים שלהם, וזאת כאילו הבת שנוצרה מהרומן שהיא עניינה.
אני מקנחת, אהבת, מבדרי אותם.
אני מבדרת אותם, אני עובדת על זה. זאת כאילו הבת שנוצרה, והעותק הדיגיטלי בעצם נועד להיות שם כדי לבדוק איזה זיכרונות היא כן תרצה, הבת תרצה או לא תרצה לראות. זאת אומרת שהיא תוכל לעצור, לעצור באלף, את כל ה... וואו, שומעים אותך מקנחת? במיקרופון. את כל הזיכרונות על אמא שלה מהאנשים שהיא רוצה לשמוע. זה קצת כאילו מה אם שבעה היה דיגיטלי והיית יכול להחליט מראש איזה סיפורים מבקרי השבעה ייתנו לך. ובסוף אנחנו מקבלים את כל האנשים שכביכול נשלחה עליהם החבילה הזאת, זאת אומרת אנשים שהיא הכירה לאורך השנים ולא שבהכרח שמרו על קשר, אבל היה להם קשר מאוד מאוד עוצמתי איתה בזמן אמת. והם מבקרים בהלוויה, והם שומעים אותה מנגנת, רואים אותה ושומעים אותה מנגנת בצ'לו, שזה הכלי שאימא שלה לימדה אותה. זה רגע מושלם, מושלם, וככה היה צריך לסיים את העונה, כוסימכם. באמת, לא פלא שטעיתי.
זה גם רגע שבו, למרות שבעולם האמיתי שלנו, הטכנולוגיה נהיית מפחידה יותר מיום ליום, זה פרק שמסתיים דווקא באיזה רגע שבו הטכנולוגיה האשכרה הביאה למשהו קטרתי וטוב עבור כלל הדמויות. מאוד אהבתי את זה, שלמרות שהדמות של פול ג'יאמאטי מגלה חטאים טרגיים שיכלו להפוך את כל חייו.
כן.
הפרק, שוב, בניגוד למראה השחורה הקלאסית, מאוד לא מתפלש בלהעניש אותו עוד יותר על זה, אלא דווקא להעניק לו איזשהו קלוז'ר. וזה ממש לא סטנדרטי, ובסדרה הזאת זה באמת מרגש מאוד לראות משהו כזה קורה.
חבל על הזמן, והתמה לא הייתה, האם AI יכול להיות יצור חי? איזה יופי.
גם נראה לי שמאז כזה באמת סמיטריז עם אנדרו סקוט בעונה 5, לא ראינו פרק שהוא כל כך, וואו, שחקן אחד ומה הוא עושה.
נכון, בסמיטרינס לא היה לו שם בשר בכלל, הוא עשה את זה מכלום. כאן היה לו קצת יותר
ממה. את מאוד צודקת. פה הוא קיבל את הסריט יותר טוב מבסמיטרינס, אבל גם...
כן, עדיין הוא עשר בעבודה.
לא, הם גם נעקו את השחקן המושלם לדמות הזאת באופן...
מוסכם לחלוטין.
יופי.
מוסכם לחלוטין. מתקדמים, אז עכשיו אנחנו מגיעים לפרק האחרון. לא יודעת למה עשיתם אותו. למה? למה? למה?
אני אגיד לך מה. אני ראיתי אותו עם
USS Callister into Infinity.
כן. נגיד למי שלא ראה או צריך תזכורת, זה פרק המשך ישיר לפרק הפתיחה של עונה 4.
איך אתה זוכר?
כי בעונה 4 למעשה הסיפור היה על מתכנת ממורמר, שאותו גילם ג'סי פלמונדס.
סליחה, מנהל הפיתוח.
נכון. שכדי לנקום למעשה בכל העובדים שעובדים לצידו שהוא לא סובל, גם המנכ״ל כביכול השותף שלו שהשתלט על החברה, גם כל האנשים שמתחתיו אבל בזים לו, הוא בעצם שכפל אותם דיגיטלית, ויצר למעשה מרתף עינויים בדמות ספינת חלל על הסטאר טרק, שבה הוא שולט בהם, הם חייבים לעשות מה שהוא עושה, או שהוא מתעלל בהם.
ובדומה לפלייפינג, הם חצי דיגיטליים, חצי ביולוגיים.
נכון. בסוף הפרק הוא ספוילר, הם מצליחים להתקומם עליו, מובילים למעשה למותו, בכך שהם גם משתמשים באנשים האמיתיים, ספציפית בקריסטין מיליוטי שקיימת בעולם האמיתי ובעולם הדיגיטלי, בשתי גרסאות שונות, ולמעשה, USS Callister to Infinity, הפרק הזה, בא להמשיך בנקודה היא ולתהות מה היו כל ההשלכות של המעשים שלהם. עכשיו, יאמר לזכותו הרבה השלכות למעשים שלהם. אני מבין איך בתוך הפסון של מראה שחורה, זה נראה כמעט ילדותי שהם עשו פרק המשך לפרק ההוא,
yes.
רק איזה כביכול סטאחלס פן סרוויס.
ויותר גרוע, אין להם משהו חדש להגיד.
כן, אבל לי קרה משהו מעניין איתו.
אוקיי, דבר עליי.
ראיתי את הפרק המקורי שוב בתחילת העונה השביעית בקטע של שיהיה לי אותו יחסית טרי בראש, ועד שטו אינפיניטי הגיע, הוא מתפקד ממש כמו באמת סיקוול לא רע בכלל ליצירת המקור, שבא לומר גם לניצחון המתוק כביכול של המורדים הצעירים, אי אפשר באמת שהוא יהיה ניצחון מתוק, כי יהיו השלכות מחרידות. והוא מצליח מאוד לאזן נכון בין הרבה טוויסטים, כמו שצ'רלי ברוקר כל העונה רצה לעשות והתאפק בחצי מהפרקים, הוא מציב עליהם מהם פה, הרבה מהם נורא מצחקים. הסוף לא צפיתי אותו בשום צורה, וגם הפרטנר שלי שבסוף הפרק אמר את דעת ההמון שהיא כנראה, אני לא אזכור את יולוג'י מרוב שזה היה לי כיף, זה מה שחגי אמר, אני מצטט פה.
אני, סליחה, אני מוכה.
אני חושב ששניהם פרקי סיום מאוד טובים, כל אחד בא לענות על צורך אחר. יוז את קלטת אינפיניטי בא לענות על הצורך.
איזה צורך?
הבלוקבאסטרי והקומי. יולג'י הוא אחד בשביל הלב.
תקשיב. אני מסכימה שהחלקים בתוך קים, כאילו בסוף הפרק הקודם ברחו לתוך השרת של המשחק מחשב, ולכן הפרק מתרחש הרבה בתוך משחק מחשב. זה כן כיפי. אני אתן להם את זה.
והאופן שבו הם יוצאים לקרבות אמיתיים מול גיימרים שלא מבינים עם מה הם נלחמים, זה נורא מצחיק.
נורא מצחיק, קיבלתי. הסיפור המקיף שבו הם משתמשים בדמויות שכבר ראינו, שמיצו את עלילתן, וסלח לי, בכל סיפור, באשר הוא, כל עוד הוא לא נגמר, במותה של הדמות מזקנה, אני מניחה שיהיו לה עוד קשיים אחרי. ואולי אפילו יותר גדולים, אוקיי?
לא, אבל האופן שבו הם סיימו את הפרק הזה, זה כבר הרבה יותר קיצוני וקומי בצורה של, אנחנו לא חוזרים אליהם עוד פעם.
אני כל כך לא מסכימה איתך, הם השאירו את הדלת פתוחה לחלוטין.
לא.
Wide open.
תקשיבי, אם יעשו פרק סיום שממשיך מהנקודה שבה עצרנו, אנחנו ליטרלי בסיכוי לתביעה מפיקסר על גניבה של Inside Out, אי אפשר.
זה לא Inside Out, הם כלולים בתוך, אחד, גם להם יש, מסו גרסה של זה עם האמא. שכלואה בתוך הראש. גם בבלק מיוזים יש את זה, וגם ב... לא, זה בבלק, רק בבלק מיוזים. שראינו מישהו שנקלע לתוך מישהו בתוך הראש, הם כבר עשו את זה, אני לא יודעת מתי Inside Out היה ביחס הזמנים לזה, סלח לי שהנה אני לוח שנה מעלך, ואני לא זוכרת את השנה.
אבל רגע, לא נהנית ממנו, הוא היה לך סבל בצפייה?
כן.
אוקיי, תפרטי לי למה, מעניין.
אחד כבר בשלב הזה עליתי על זה שהוא מנסה להגיד לי עוד פעם, האם AI יכול להיות יצור חי, ואני ממש מציתי. ממש מציתי את התמה הזאת. דבר שני, ההתעסקות ביחס בין הדמויות בעולם האמיתי ליחס בין הדמויות בתוך המשחק מחשב והתפתחות שלהם בנפרד לא הייתה לי כזה מעניינת, ואני מרגישה שהם יכולים לעשות את זה יותר טוב עם דמות חדשה. כל הדברים הטובים שהם עשו שם, לדעתי יכלו להיות יותר טובים עם דמויות אחרות. לא יודעת, לא מגניב לי. וגם לראות עוד פעם את הכאילו... יחסי ניצול בין המנכ״ל, המנכ״ל איש העסקים הממולח לאיש הפיתוח שכאילו המציא את הטכנולוגיה.
לא, אבל בסרט הזה זה כבר ממש אחרת, אני שוב אומר סרט, כי זה גם, זה סיכול של שעה וחצי.
כן, הם כולם נורא ארוכים.
פה הפעם זה לא יחסי המרות המבעיתים של הפעם הקודמת, גם אני חושב שקצת מיצו את כל הרעיון שלי, הדיון שלהם בבריונות רשת בפעם הקודמת, כי... אם את זוכרת, הפרק של לעונה 4 נסגר במאבק שלהם מול הקול של אירון פול מברייקינג בד.
כן.
שהוא גיימר שמאיים להשמיד אותם, ואז הם בורחים, ואז רואים אותו נשאר לבד ואומר, יא, תברחו. ואז הוא אומר לעצמו, I'm the king of space. כאילו, זה סיים דור רע מצחק, הסיום ההוא. ופה כבר אין בו עיסוק בגיימרים, אלא יותר עד כמה האנשים שמנהלים את החברות האלה מנותקים מהמוצר, עד כמה אין להם כבר חיבור רגשי ללמה זה מפעיל אנשים תמימים שזה כן נוגע לליבם.
כמה פעמים כבר הראיתם לי את זה? אני כאילו בחיית.
אני לא בטוח שהראו לי את זה ספציפית הרבה במראה שחורה
מכל מקומות. הראו את זה בפלייפינג. לפני שנייה.
למה? בפלייפינג הראו לי שהבחור שאהב את זה, הכי היה מסור לזה בעולם, ואז איבד את הקונן שלו. זה לא מישהו שאיבד את החיבור המקורי לרגע של היצירה.
כן, אבל הם מראים לנו שכאילו הוא מנוצל על ידי המעסיק שלו בבנדרסנאץ', שזה ממשיך את התמה הישירה הזאת, נו. לא יודעת, בן אדם.
אני מרגיש שהוא לא היה הכרחי, ועל זה אני מסכים איתך. העונה הזאת יכולה להסתיים בחמישה פרקים עם יולוג'י, והכל היה ממש מספק.
אם הייתי יכולה להעיף פרק אחד, הייתי מעיפה אבל את בתנוער. לא את זה.
בדיוק, אני מבינה.
כן.
קלסטר טו אינפיניטי הוא בידור. אני לא חושב שהוא מנסה לומר הרבה. קלטתי היום בפרק שכאילו, אנחנו ניגשים כרגיל משתי נקודות מבט נורא שונות לדבר הזה. אני מרגיש שעד בתור מי שמגיע גם מאוד מתיאטרון, נורא מחפשת לראות תמות והדהודים של תמות בתוך רעיונות.
והצדקה לקיומך.
כן, וגם איך האונתולוגיה הזו מרחיבה את הדברים שהיא אומרת ודנה בהם ולא חוזרת על עצמה. אני כל פעם מגיע בתור סאקר של סיפור וז'אנר, ואני תוהה מה הם יעשו ומה יהיה הטון של זה. אז בעונה הזו זה היה מאוד מספק, כי הפרקים היו מאוד לא דומים אחד לשני. גם הפרק החלש שהוא בית נוער, הוא עדיין פרק שיש בו איכויות של סרט אימת רשל תיכון, והוא מבדר.
נכון,
לא השתלמתי ממנו. עונה שיש, באמת, היא כמעט כולה מחוקה לי במוח, וזה לא בגלל הסמים, היא פשוט הייתה עונה משעממת מאוד, ויש פה את הפרק שבו אירון פולמן שחק בגופו,
כן,
הפרק הטרגי,
וואו.
וזה כאילו פרק שצפיתי פה ואמרתי, כבר ראיתי 1,000 פרקים שמראה שחורה שמנהגים ככה, אני משועמם.
באמת, לא אהבת את הפרק עם אירון פול?
לא, כי זה, נו, כי זה בדיוק פרק של, אני אראה לכם איך הטכנולוגיה תיקח אותו, אל
אבל זה
לא איך
הטכנולוגיה, זה אל תחמוד אשת רעך, טייט פופינק.
יצר האדם, רמין, לא אכפת לי, לא אכפת לי.
כן, כן, זה קינת הרוס אותך.
אז מבחינתי, זה כבר אמרתם אלף פעם, את זה אני כבר יודע.
אבל הם עושים את זה עם דאפלגנגרים וחלל. טוב, אני לא מסכימה.
טוב, בסדר.
בגלל זה כיף לשמוע אותנו רבים, אני מניחה. נחתור לסיום.
רגע, אז הווינר שלך מהעונה הזו זה יולוג'י?
חד משמעית.
וואי, אני חושב שרק לצורך ההבדל אני אגיד את הוטל רברי והאמון מאחוריו.
אוקיי, הוטל רברי, הוא בעיניי שלישי. כאילו, common people שני אצלי.
מעניין, אני אהיה את common people, הוא יפה. מבחינת אבל השפעה רגשית, לא, אלא מה, הוא גם שני אצלי, הוא היה אחת פרק.
השפיע רגשית, אין ספק. אני אוהבת שהם מראים אהבה גדולה. כשהם מראים אהבה גדולה, הם תמיד גם עושים את זה באופן לא נדוש, כשהם מראים אותה.
אני מסכים, זה חמוד מאוד.
כאילו, זה לא איזה, לא יודעת, איך קוראים לזה, איומן.
סבבה.
זה לא וייב כזה. טוב, אני אומרת, במקום להיפרד, בוא ננסה לחשוב איזו טכנולוגיה הם יראו בפרק של העונה הבאה.
בעונה השמינית.
כן.
אוקיי, מהמם. משכפל חורי תחת.
משעשע. אם לא היה The Substance, אז הייתי אומרת מחליף פרצוף.
אוקיי.
אבל כבר היה The Substance.
והיה גם את Face Off, כבר היינו שם.
כן, הם לא יכולים לגנוב את זה. אני כן חושבת שהם יתעסקו בניתוחים פלסטיים איכשהו. כי זה ממש תפס, ממש. והם עוד לא תקפו את זה ממש.
מעניין לי לעשות משהו עם מכוניות בעונה הבאה.
מכוניות?
כן.
כי יש כל הרכבים האוטונומיים?
כן, את כל הדבר הזה של תעשיית הרכב.
אפשר יד סופי כזה.
עם הבינה המלאכותית. וואי, לוואי.
אפשר יד סופי של מכוניות אוטונומיות.
אני אשמח לפרק שבו מישהו מתחיל לחשוד שהווייז שלו מנסה להרוג אותו.
אוי, זה טוב.
בעוד 400 מטרים, התנגש בקיר שהוא מולך. שהוא מתחיל להרגיש על מסרים שהוא מקבל
כן,
הם
כן.
לא.
כן, כן, והשאלה אם הוא מתחרפן באמת או שהווייז מנסה להרוג אותו.
אני אשמח מאוד לפרק הזה.
מה אם זה מתחיל מזה שהוא מקלל את הווייז?
ולווייז יש הרגשות.
ולווייז פיתח אליו, והווייז גם רואה אותו בכל הסיטואציה.
אולי כי הוא בחר, אוי, זה מגניב. מה אם הוא בחר כזה, הוא צריך לפורר את הקריין של הווייז, וכאילו, עכשיו כבר הכניסו ב-AI את כל האישיות של הפרזנטור, הוא בחר במישהו עם כאילו אופי הרבה יותר נקמנים ממה שהוא ידע.
הוא בחר איזה סלב, לא יודע, שחקן פוטבול שהוא אוהב, והוא לא ידע שבעצם יש לו רויד רייג' מסטרואידים.
זהו, שיש איזה רוצח סדרתי פופולרי שקיבל עכשיו כל בווייז.
טוב, אנחנו פשוט נותנים להם רעיונות בחינם, זה לא בסדר מצידנו.
כן, כן, ידוע, צ'רלי ברוקר מאזין במרץ, אז...
כן, כן, דובר עברית ידוע. אז, אני הייתי מגי.
אני הייתי זיו.
וניפגש מתישהו, אוהבת אתכם, מאוד.